אנחנו דיברנו גם לפני כן שאנחנו היום מתחילים סדרה חדשה של שיעורים שהם מוקדשים לעניין של לימוד אגדה ומדרש. תארו לעצמכם מצב כזה, שבאחד המצפה כוכבים בסטוקהולם פתאום מתקבלת הודעה מכוכב לכת באיזה גלקסיקה אחרת, נגיד מערפיליות של אנדרומדה, ששם הם מיוטטים לנו שהנה יש, הם רוצים לבוא ליצור קשר עם בני אדם. הם גם שם יצורים כאלה, חייזרים שגרים שם רחוק רחוק בפלנטה אחרת, ועכשיו הם עם הצלחות מעופפות שלהם רוצים לבוא אלינו פה לכדור הארץ לדבר איתם. האם אנחנו מסכימים? מיד כמובן מתקשרים ראש ממשלה שם של שוודיה, נו, רוצים? הוא מתקשר לכל העולם, כל נשיאים, ראשי ממשלה של כל העולם, רוצים? אחרי התייעצות גדולה ומאוד רצינית, מגיעים למסקנה, כן, אנחנו רוצים קשר עם, עם חייזרים. טוב. מיוטטים, מתעתיקים להם, כן, תבואו. אז הם אומרים, בסדר, עוד שלושה ימים במדבר נבדה אנחנו ננחת. תתכוננו, תחכו, אנחנו נבוא. טוב. כולם באים, כל צוותי טלוויזיה, כל העיתונות, כולם באים, באים, כולם מחכים שם, נו, 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 תכף זה יבוא. ובאמת, שם באים כל ראשי ממשלה, כולם מחכים. פרסו שטיח אדום, בלי מיקרופון, הכל ככה, עכשיו יבוא חייזר. והנה, שומעים בשמיים כזה, רואים שם משהו, איזו נקודה הולכת ונהיית יותר גדולה, יותר גדולה, פתאום ככה מתקרב, מתקרב, אתם שומעים כזה, והנה נוחת, נוחת עם אורות כאלה, נפתח הדלת, יוצא משם ירוק כזה, גמד ירוק כזה, קופץ דינג 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 עם אנטנות כאלה ככה, דינג 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 דינג, והוא ככה קופץ, קופץ, קופץ למיקרופון, מגיע קרוב למיקרופון ואומר עכשיו לכולם, שלום, אנחנו מציביליזציה אחרת, מגלקסיקה אנדרומדה, מערפיליות קסיופיה, ואנחנו באנו לומר לכם שתעברו כביש רק באור ירוק ורק במעבר חצייה, ותקראו עיתון הצופה. סוף שידור, תודה רבה. דין 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 דין, חזרה לצלחת שלו מעופפת, נסגר, והוא כבר שם. כולם עומדים עמומים, מה? זה מה שהיה לו לומר? זה העניין? זה כל הסיפור? ודאי שלרוב האנשים בעולם זאת תהיה אכזבה בלתי רגילה. מה? בשביל זה כל העסק וזה מה שיש להם לומר? הסבתא שלי גם אומרת תעבור כביש באור ירוק ורק במעבר חצייה, וגם היא קוראת עיתון הצופה. מה, זה בשביל זה הוא בא משם, מהעולמות ההם, בא בשביל זה לכאן? מה זה? וזה כל מה שיש לומר? בטח זאת תהיה אכזבה לא רגילה. אבל מצד שני, אנשים רציניים שיש בכדור הארץ, וכל המדענים וכל האנשים שמנאסא והוגי דעות וכל זה, הם ודאי התארגנו כולם ביחד וינסו להבין עומק מה שיש מה לומר, מה שיש, מה שהוא אמר. ינסו להבין טוב 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 מה שהוא אמר. כי ודאי שזה לא יכול להיות סתם בדיחה כזאת. זה לא, זה כל מה שאתה רוצה יכול להיות, רק לא סתם דבר בנאלי שהוא בא, אמר שטויות והלך. אלא ינסו להבין מה זה אור ירוק, אולי בגלל שהם שם ירוקים כאלה, גמדים ירוקים, אז זה נקרא אור ירוק, וזאת הייתה הכוונה. ומעבר במעבר חצייה זה מעבר בין העולמות, והצופה זה צפייה, וזה ציפייה, וזה צופן, וזה משהו שצפון, לא יודע מה. אבל ינסו להבין ברצינות. ינסו לחקור, ינסו לשבת את זה עם כובד ראש, וישבו עד פרטי פרטים. מה המשמעות של כל עוד שהוא אמר? ומה הרכבים מתמטיים של כל האותיות? ומה הטון, הכל ילמדו. יעשו ניתוחים סטרוקטואליים וכאלה, הכל, יבדקו טוב כל מה שהוא אמר, ברצינות גמורה. ואותו דבר, נראה לי, מה שקרה ומה שצריך להיות בעצם, כשאנחנו נפגשים עם דברי תורה. יש מעמד הר סיני, שהוא מאוד מאוד דומה לכאורה לסיפור הזה של החייזר וצלחת מעופפת. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני עוד מעט עומד להתגלות בהר סיני, תחכו, תתכוננו, עכשיו יהיה דבר גדול, גילוי אלוקי פעם ראשונה, וירד השם על הר סיני, ותהיו נכונים, ואל תתקרבו להר, אל תיגעו בו, תמותו מי שיתקרב לשם, ולא צון, ולא הכל, ככה זה. והנה הוא יבוא, כולם מחכים, 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 והנה הקדוש ברוך הוא בא באב הענן, וקולות וברקים והכל וכל שופר, הכל שם מזעזע, כל השער כולו השן, כולו נו 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 מחכים, נו נו נו, מה תכף עכשיו הוא יגיד משהו? ואז כשהוא אומר, זה נשמע דברים סי בנאליים שאפשר להגיד, דברים הכי פשוטים שכולם יודעים, גם בלי מעמד הר סיני. זה שצריך לכבד אבא ואמא, כולם יודעים את זה. לא מי עשרת הדיברות, יודעים. ולא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, מי לא יודע את זה? תבינים, זה דברים הכי פשוטים שכל אחד מבין. בלי תורה, בלי מעמד הר סיני, ואכן ככה חיים, פחות או יותר. אז לא כך, אז יש יותר חריגות, פחות מוסר, יותר מוסר, אבל בגדול, אנושות כן חיה ככה. יש רק שתי דיברות הראשונות, זאת אומרת, אנוכי ולא יהיה לך. אבל חוץ מזה, כל השאר, אותו דבר, מה? אין אצל אנשים יום מנוחה? למה זה צריך להיות שבת, לא יום ראשון או יום שישי? מה? מה? כמו כתוב, שמור, תשמור שלא יהיה, אותה משמעות שאנחנו עכשיו, שרוב האנשים קולטים באופן פשוט שבת, כן? אנשים שומרים, כאילו, יש יום מנוחה, נחים. נכון שהיו שם, זה היה חידוש מסוים בעולם, אבל בסדר, מספיק לי דיבר אחד שהוא יהיה פשוט כדי להגיד שזאת תהיה אכזבה. ואחר כך, במשך הזמן, אחרי מעמד הר סיני, היה שם עוד המשך הקשר, המשך הדיבור. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבנו את
ממשיך להכתיב לו את התורה במשך 40 שנה, משה כותב, ומה כתוב שם? גם דברים בסך הכל, דברים די פשוטים. מה לעשות עם חמור שלך שנפל לבור? החמור נפל לבור. זה בעצם זה מה שכתוב. השור שנגח פרה, שם תביא זה, תעשה דברים כאלה, כאילו, איך... דברים מאוד מאוד פשוטים. אני צריך בשביל זה תורה, חומש, תורה, דבר השם? מה זה כל כך מיוחד? ועוד גם, נוסף לזה, מה זה עושה? כאילו, מה כל הפרטים הללו? אנחנו צריכים את זה בתורה, הרי זה דברים די, כאילו, די בנאליים כאלה, די טריוויאליים של חיי יום-יום. אתם יודעים, יש הרבה תורות בעולם, להבדיל, כן, אפשר לקרוא לזה תורות. כמו שיש, נגיד, אצל מוסלמים, יש להם קוראן, אצל נוצרים יש אבנגליון, מה שנקרא, ברית החדשה. אצל הודים יש אופשנידות, ודות. אצל בודיסטים יש כל עם, כל תרבות, כל... זאת אומרת, יש להם מעין תורה שלהם, מעין ספר תורה שלהם. ובכל התרבויות בעולם, בכל מה שיש, אין עוד אחד שיהיה כתוב שם מה לעשות עם חמור שנפל לבור. לא כתוב. רק בתורה. כתוב בכל מקום שם על האידיאלים גדולים, על תיקון עולם, על גן עדן, על כל מיני דברים רוחניים כאלה ונירוונות וכל זה, אבל על חמור, מה לעשות חמור שנפל לבור, לא כתוב, רק בתורה. למה? זה הרי דברים שהם כל כך לא מתקבלים על הדעת, לא כל כך... כל כך לא מתאים לחייזר להגיד את זה. אז מה האפשרויות? איך אנחנו יכולים להבין? איך אפשר לפתור את הבעיה הזאת? אז אחד משתיים. או שתהיה פה אכזבה מאוד גדולה, ונגיד, עבדו עלינו, הם סתם באו וסתם צחקו. או שאנחנו מבינים שמאחורי המילים הללו של החמור ובור ושור וכל מה שאנחנו רואים שכתוב בתורה, מאחורי זה יש משהו אחר. והמילים שאנחנו עכשיו משתמשים בהם הם בעצם מילות, זה בעצם קודים, מילות צופן מסוים. שהצופן הזה הוא עיקר המסר. ולא מה שכתוב ברובד הפשוט של המילה. למשל, אתן לכם דוגמה. אתם זוכרים את הסיפור איך יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל מחרן? הוא שם בכלל, כל הקשר, כל מערכת יחסים בין יעקב לעשיו היא מערכת מאוד מאוד לא פשוטה. כי זה לא, שני אחים שנפרדו עכשיו נפגשים. לא. שם יעקב הוא לקח במרמה ברכות של עשיו, הוא בעצם באופן החיצוני, אם אפשר להגיד ככה, הוא סידר אותו, הוא עבד, כאילו, שיקר לו, עבד עליו. הוא סידר את אבא שלו, מין בגידה כזאת במשפחה, כמו משפחה... זה לא יצא חלק שיעקב עזב את הבית ונסע. ועשיו רצה להרוג אותו, והיה ביניהם משבר גדול. זה סיבוך מאוד מאוד גדול. יש... מאוד לא פשוט איך הם נפרדו לפני 22 שנה. ולא ראו אחת השני הרבה זמן, ועכשיו הנה יעקב חוזר לארץ ישראל, ועשיו גר שם. ויש הרבה חששות, הרבה פחדים, ככה עד כדי כך שיעקב מתפלל להשם, שהשם יציל אותו מיד אחים, מיד אסף, רואה שיבוא ויקן, יהם על הבנים, כל העניין הזה, זה מתח מאוד מאוד גדול בין שני אחים הללו, והם עומדים להיפגש, ופגישה הזאת היא לא קלה, זה פגישה טעונה, קשה מאוד, כך שהוא חושש על חייו היום, אחרי 22 שנה. ובאמת אסף בא עם 400 איש לפגוש אותי, זה לא בא עם... זה משהו שמאוד מאוד קשה. והנה יעקב שולח לו איגרת, שולח לו מכתב, אני בא לארץ ישראל, בוא ניפגש. ומה הוא כותב לו שם באיגרת הזאת? מה הוא שולח לו, איזה שליחות? הוא אומר, עם לבן גרתי והתאחר הדאטה וקניתי ג'ינס וניו בלנס, נעליים, משהו משהו. בוא ניפגש. נכון? זה מה שכתוב שם. מה אכפת לאסף שיש לו שור וחמור? זה מכתב, אם אתה לא מבין עומק של הדבר הזה, זה מכתב של מפגר. שני מה קרה? קניתי ג'ינס יש לי עכשיו, חזרתי מאמריקה עם סוזוקי. זה מה שיש לך להגיד? יעקב אבינו, שיא של העוצמה, שיא של קדושה, שיא של חוכמה, ועשיו הוא היה ראש של כל התרבות שבא אחר כך אחריו. הוא היה, אנחנו בדרך כלל באווירה של גן סימה, אנחנו מתארים את אסף כזה מגושם, כזה חייתי, כזה בהמי, שרוצה לפתוח את הפה, וישפיכו לו שם את כל האדום אדום הזה, והוא כזה עושה קולות. אבל אסף זה היה אדם עם המון המון, תחשבו, זה שורש של כל החוכמה. אסף זה בעצם מועמד להיות עם ישראל. אנחנו, אם לא היה שם איזה תיקון שיעקב ורבקה עשו, אנחנו היינו בני אסף, היה שורש של עם ישראל, אסף. ממנו היה צריך לצאת עם ישראל. אסף זה שיא חוכמה, זה פילוסופיה של כל התקופות, של כל הגויים, בכל הדורות. זה השיא ציוויליזציה הלא יהודית, זה אסף. רק כדי ככה שאחר כך הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תלך תגיד לאחיך בני אדום, בני אסף, הם אחיך. זה לא דבר קטן כזה, אסף, הוא לא... ראש של אסף קבור במערת המכפלה. אז זה לא... ועכשיו ליעקב, הענק רוח הזה, אומר לענק רוח, רשע אמנם, הוא ודאי היה רשע, אבל הוא היה ענק, עשיו. הוא אומר לו, קניתי ג'ינסים באמריקה? היה לי שור וחמור? זה לא יאומן. ודאי שזה לא מה שהוא התכוון. אלא ברור שכאשר יעקב כתב לו ויהי לי שור וחמור, הוא התכוון לצופן, לקוד מסוים, למשהו שמסתתר מאחורי שני מושגים הללו, שור וחמור. ועשיו הבין, קלט ופעל בהתאם. ועכשיו אנחנו צריכים לנסות רק להבין, אז מה הוא אמר לו? מה היה כתוב שם? מה עמד מאחורי המושגים הללו? זו שאלה לא... זו שאלה ריטורית. וננסה להבין, אז מה מסתתר מאחורי המושגים הללו? אז קודם כל, רובד הפשט. מה זה שור? שור זה מובן, שור. בעל חיים. בעלה של פרה. שור. כל פשוט. אבל מי שלומד גמרא, הוא יודע שהשור זה לא דווקא בעל של פרה, אלא זה מושג מופשט. מושג אבסטרקטי כזה, שיש, שהוא כולל בתוכו הרבה דברים אחרים. שור זה אחד מארבעת האבות נזיקים שיש ב... שיש בעולם, שכל הנזק שאדם יכול לעשות זה מתחלק סך הכל לארבע סוגים, אחד מהם זה שור, שהפירושו של דבר זה שכל ממונך בעל רוח חיים ושמירתו עליך. זה בעצם משמעות המופשטת של מושג שור. כן, ממונך בעל רוח חיים ששמירתו אליך. זאת הגדרה של מושג שור. לפי הגדרה הזאת, התרנגולת שלך היא גם שור. תרנגולת שלך והזיקה למישהו, זה גם שור. וחתולה שלך שנכנסה לבית של השכנים ואכלה להם שם נגיד בסיר עם עוף, ואתה צריך עכשיו לשלם על הכל, זה גם מדין שור. חתול השור, ותרניגול שור, וכלב שלך זה שור, והשור שלך זה שור, כל מיני זה, יש כל זה, זה שור. זאת אומרת, שור זה לאו דווקא שור, אלא זה מושג מופשט. למה נקרא שור? בסדר, סיבה אחרת, אבל זה כבר, כולם מבינים שזה רובד אחר, זה לא מדובר על בעל של פרה דווקא. אבל, כן, בעל חיים. זה רמה שנייה. יש רמה יותר גבוהה, רמה שלישית, ששור בעצם זה לא קשור ללא בעל חיים ולא שום דבר, אלא זה כוח שקיים במציאות. כמו שיש בעולם שלנו כוח גרביטציה, כבידה, כבידות של כוח המשיכה של כדור הארץ, ככה יש עוד כוחות בעולם. אחד מכוחות הללו בעולם שקיימים, זה נקרא שור. ואיך אנחנו רואים את זה? אנחנו רואים את זה במרכבה של יחזקאל. יחזקאל רואה שם מרכבה בנבואה, שזה כל הלימוד של קבלה ונסתר. הכל מסתובב סביב הרעיון של מעשה מרכבה, שיחזקאל רואה את זה בנבואה שלו. ושם אחד המלאכים שקיימים, שאחד מארבעת המלאכים שקיימים במרכבה, אחד מהם נקרא שור. אז מה זה מלאך שור? זה מישהו כזה בצבע תכלת, שקוף, שרואים אותו ככה עם הראש של שור כזה? זה נקרא מלאך? אתם יודעים, זה ודאי שזה לא הוליווד, אלא מלאך זה משהו מופשט, אין שום ראש ולא שור ולא דומה ולא נראה כשור, שום דבר. אז למה זה נקרא שור? כי הוא, כמו שחזר מסבירים, זה מלך הבהמות, אריה זה מלך החיות, נשר זה מלך העופות, וזה מלך הבהמות, והוא מייצג כוח, כוח עשייה, כוח מסוים של העשייה במציאות, והוא נקרא שור, וזה מה שהתכוונו כש... וזה משמעות השלישית של מושג שור. אין שום קשר כבר עם בעלה של פרה, עם בעל חיים, שום קשר. למה זה עדיין נקרא שור? כי זה כוח, זה דומה. בזה זה דומה לשור. אבל יש מדרגה עוד יותר גבוהה, מדרגה רביעית, שבמדרגה הרביעית בכלל אין שום קשר, בכלל, לא עם כוח ולא עם הרעיון ולא בצד המופשט, אלא בכלל שום דבר לא קשור. ושם מושג שור מציין ברמה הרביעית של הקליטה, של הבנת הפסוק, הפסוקים של... שם ברמה הזאת שור זאת, זה בעצם מסמל או ביטוי להתבוננות, לצפייה רוחנית גבוהה בשם ההוויה. זה נקרא שור. התבוננות בשם ההוויה. זאת המשמעות של מושג שור. ולמה זה, איך זה קשור לשור? כי בעברית לראות, להסתכל טוב, זה נקרא שור. שור. אותיות שין ובריש. כמו שאומר הפסוק, שורו, אביטו, וראו. מכירים פסוק כזה? רגע שיר, טוב, אנחנו מכירים פסוקים מהשירים, נכון? לא, לא, אין פסוק כזה. זה שיר של חלוצים. שורו, אביטו, וראו, כן, זה, חושבים הרבה פעמים שזה, שזה פסוקים. אבל יש פסוקים שמדברים, נגיד, אשורנו ואינו קרוב, כן, מה שאומר שם בלעם. מה? כן, תארו שורים ובשמנה, כן, יש הרבה, הרבה. שור זה בעברית לראות, להסתכל. ממש, דרך? כן. אז שור זה להתבונן, להתבונן, וזה מין סוג כזה בעצם, הרי בעברית כל מילה היא בעלת משמעות שונה, הביט או להסתכל, לראות ולשור או לבעות, כל זה יש לזה קונוטציות שונות, זה לא אותו, אותה מילה, זה לא סתם סינונימים, זה לא סתם מילים נרדפות. אז מושג שור פה יוצא, זה משהו כמו להבדיל, כן, אבל כמו בהתבוננות, כמו במדיטציה, כן? אדם שהוא צופה, יש מדרגה כזאת של צפייה בשם ההוויה, הסוג כזה של צפייה בשם ההוויה, היא נקראת שור. וזה בעצם המשמעות של המושג הזה. ככה מסביר הרעיון הזה, הוא נמצא בחסידות, וככה מסביר אותו רבי אלימלך מליז'נסק. אני רוצה להראות לכם את הדברים כתובים, שאתם תראו את זה. כן, עכשיו אם תרצו יש שאלות, עכשיו בינתיים תוך כדי שמחלקים, בינתיים תוך כדי שמחלקים, אז תביא רק פה, בסדר? ואתה גל, רק פה. כן, רק שנייה, היה ראשון שם מישהו. כן, בבקשה. מה, זה כל כך משמעותי שיש לו חמור ושור אחרי 22 שנה? מה מבוסס? שור וחמור? אבל מה זה כל כך משמעותי שיש לו שור וחמור? אתה חושב שזה דבר... מה הכסף? שור וחמור? לילדים שלנו שם ביישוב שאני גר, יש שם ילדים שיש להם חמור. זה כסף? זה משהו בא להגיד לו?
זה לא יש לי שור אחד וחמור אחד וכלב.
לא כתוב יותר.
אני כבר אדם ינור.
מה מפותח בזה? תשמע, בסדר, בסדר. אני הבנתי. אני לא רואה בזה פיתוח גדול. לא בשור, לא בחמור, לא עבד ושפחה. זה דברים קטנים, פשוטים, שיש אצל כל אדם פחות או יותר נורמלי. יש את זה, וזה לא משהו יוצא דופן, ועל זה אף אחד לא היה כותב באיגרת ובזה. כך נראה לי, אבל אתה יודע, אני לא רוצה לעשות דיון. אתה חושב ככה, בסדר, כאילו, תישאר בדעתך. עוד רגע אחד, רגע, חכו. תסתכלו מקור מספר אחד. אומר פה רבי אלמלך מליז'נסק. אומר ככה. וזהו, ויהי לי שור וחמור. דהיינו, שבא לי המדרגה הזאת, ממילא, שנתן להשם יתברך דשור הוא לשון הסתכלות וראייה. דאחר שהצדיק מזכך גופו לגמרי, אז נותן לו השם יתברך שרואה ומסתכל תמיד בשמו הגדול, ושם ההוויה ברוך הוא הולך לפניו תמיד, וזהו ויהי לי שור, דהיינו, מדרגה עליונה הנעל, היה לי ממילא בחסד האל יתברך שמו. וחמור, רמז שגם גוף החומר נזדכך היטב. כן, זאת אומרת, שעכשיו אני שולט בחומר, אני מסוגל, יש לו כוח, באמת יעקב, אנחנו רואים שם, גם לפני כן, גם אחרי כן, יש לו, הוא קנה היכולת הזאת לשלוט בחומר. וזה נקרא שיש לו חמור. והשור, זה הצפייה. זה מה שאומר פה, לצפות, להסתכל, לראות הצפייה בשם ההוויה. וכשאתה מבין את זה בצורה כזאת, אז קשר ביניהם הוא נהיה יותר ברור, מובן. והתוכן של של האגרת היא מובנת. מה מיוחד שיעקב רוצה בעצם לומר לעשיו? אומר לו, דע לך, שכמו שהוא אומר לו, אם אתם זוכרים, כשהוא פוגש אותו פנים אל פנים, אז הוא אומר לו, לראות פניך כי לראות פני אלוהים. מה, איך הפסוק הולך, אתם זוכרים? מה? כן, כמו לראות את פני אלוהים. מה אומר לו את זה? מה המשמעות של הביטוי הזה, שאני רואה את פניך כמו לראות פני אלוהים? מה המשמעות של האמירה הזאת? אז רש"י מסביר שם המקום, אומר, דע לך שאני מכיר את המדרגה שלך. אני התמודדתי עם המלאך שלך, עם מלאך של עשיו, שנאבקתי איתו. ואני ראיתי את המהות שלך, המשמעות שלך, אני ראיתי אותו בהסתכלות הפנימית, הרוחנית, שעומדת מאחורי זה. וניצחתי אותך שם. אז דע לך שיש לי מדרגה הזאת. וגם פה אומר לו, דע לך שיש לי מדרגה הזאת, שאני שולט בחומר ואני יודע להסתכל בשם ההוויה. וזה מתאים להבנה של עשיו. כן. מה רציתי לשאול שאלות משהו? כן, בבקשה.
א', כל לא הבנתי איפה רואים שיעקב
עובד מזגן.
ודבר שני, כשמסבירים לי בצורה של קודים והכל, אז אני לא הבנתי איך זה משתדל עם כל הקונטקסט. כאילו, זה יותר הגיוני, נגיד, קישור וחמור, כמו שהרב אמר, זה לא עוצמה כלכלית, זה להפך, דווקא מזכיר על עוני, כדי להגיד לעשיו, תראה, כל הברכות שלקחתי ממך ואתה כועס עליי עכשיו, אז זה לא באמת, כי תראה מה יש לי, אין לי כלום. אבל לא הבנתי איך זה משתדל עם העניין של השור, שזה לשון הסתכלות, והחמור ששולט על החומר, איך זה באמת אמור לרצות את עשיו, מה אומר ל...
לא, אז כבר עניתי. לא בא לרצות, בא להגיד לו, דע לך שעכשיו ההתמודדות שלנו היא התמודדות מטאפיזית, לא פשוטה, לא כזאת שאני איתך, אלא יש לי מדרגה כזאת ואני שולט בה ואני נמצא, כמו שהוא אמר לו, אחר כך, עם מלאך שלך אני הסתדרתי. למה הוא אומר לו את זה? כדי להגיד שבעצם פה המאבק הוא מאבק רוחני, לא... פשוט ביני ובינך וזהו. כן, בבקשה.
לפי האגרת של יעקב, שלח עשיו, אני מבין כך שעשיו, אם הוא הבין את יעקב, עשיו לומד תורה.
ודאי. כל הסיפור הזה, שמה שחז"ל ממדרשים, שהוא רצה... כיצד בפיו, רש"י מסביר שם שהוא שאל אותו על איך להפריש תרומות ומעשרות מקש ותבן, ממלח וקש ותבן, ואז שם הרב קוק מסביר כל הזה שהיו לו כוונות גדולות, רציניות, הוא רצה להביא תרומות ומעשרות לא רק מצומח, שזה משם מביאים תרומות ומעשרות, אלא רצה להביא לו מחומר דומם, מהמלח, משם הוא צריך להביא את התרומות ומעשרות, אפילו מדומם. ולא רק זה, אלא אפילו מדרגה עוד יותר נמוכה. ומה מדרגה עוד יותר נמוכה ממלח? שזה פסולת של האוכל, התבן. גם אם משם אני רוצה להביא לך. למה? כי הוא רצה לעשות תיקון גמור, מוחלט של המציאות. אתה מתקן רק את רק מה שצומח, ואני רוצה לעשות תיקון שורשי, יסודי. זה הסבר של הרב, ולא רק רב, יש הרבה לימודים כאלה. אולי אני עוד פעם, אני אגיד לכם מה שכבר אמרתי אולי בהתחלה, שזה מה נפשך? אם הוא בהמי ונמוך ומין גורילה כזאת, כזה משהו, מין טיפוס כזה, זה עשיו, מה לי ללמוד על זה? אני יכול ללמוד, אני מבין בדברים הרבה יותר עמוקים ומעניינים ממה שהסיפורי עשיו של גננת סימה. אני מבין יותר מזה. ודאי שזה לא יכולה להיות תורה נצחית והמסר של ציוויליזציה עליונה שאומרת לך שהוא עבד על אבא שלו ושאל אותו, ואבא מין פטי כזה, לא מבין שהבן שואל אותו, אני רוצה להפריש תרומות מעשרות ממלח ותבן, ואבא אומר, לא, זה לא צריך, טוב, בסדר. לא, בשביל זה לא צריך לבוא מהאנדרומדה. בשביל זה אני מסתדר גם ככה.
אז מה,
בשביל
עשר, יותר ב-180 מעלות?
לא. היה אדם שמבין עומק של תורה, מבין עומק של העולם הזה, והיה רשע, בחר, ברע. הוא יכול להיות, הוא לא נפל. זאת אידיאולוגיה, זאת תפיסת עולם, זה כוח. אנחנו בעזרת השם עוד נלמד, אתם תראו את זה יותר עמוק, אנחנו נדבר בעזרת השם בעתיד, כאילו בלי נדר, על עשיו. זה לא הכל קטן. זה לא כזה גמדי, כששני אחים רבו, דחפו, והוא לקח ממנו ברכות, והוא בכה. כאילו, מה זה? זה תורה נצחית. אז צריך להיות שם כמה שאתה, יש עוד ועוד ועוד רמות, צריך לחפש מה מסתתר מאחורי הרמות, ומסתתר מאחורי הרובד הזה, ולא מה שפה אני קורא. כן? יותר זה...
אבל בסך
הכל התורה היא
אמורה ללמוד את הבאדם מגיל 5. הרי אני רציתי לשאול אם
באופן
עקרוני, אמור להיות
ערך לפשט,
כמו שזה...
ודאי.
הרי ילד ברמה של סיפורי התורה,
חייב
להיות לו גם ערך מהפשט.
אני לא שולל ערך של פשט התורה. אני שולל את היצר שלנו להישאר ברובד הזה.
אבל זה נכון ששור זה גם כוח של בעל חיים, ונכון ששור זה פשוט רמות עמוקות יותר של אותו אמת.
אבל זה מה שאמרתי, לא?
לא,
זה כאילו שלא,
שור זה לא באמת מה שהיה פה, אבל
הכל הזמן
באמת הוא מתפתח עם הבן אדם.
לא, יש מדרגות, יש דברים כאלה שזה באמת, יש מדרגת פשט, באמת, ויש יותר ויותר, ויש מדרגות ששם גם אין פשט. יש גם כאלה דברים, צריך לדעת את זה. מה? למשל, כן, אבל לא רק. יש הרבה דברים. נכון שיש כלל כזה שאומר אין מקרא יוצא ידי פשוטו. יש כלל כזה. אבל יש מצבים כאלה שמקרא יוצא ידי פשוטו. כן, אצלכם תסתכלו, מקור 6א. אומר ככה, במקום שמסתבר מצד הלשון שהמקרא הוא לא כפשוטו, הדרשה מוציאתו מפשוטו. ברור. יש רובדים כאלה בתורה ששם אין פשט, אין בכלל פשט. למשל, עץ החיים, אין למושג זה פשט. אין עץ חיים, אין דבר כזה. אז זה לא פשט. זה כבר פירוש, אתה כבר מסביר. פשט זה שאני לא צריך שום הסבר. כתוב, הנה, כתוב. יש לי פה... כן, מה רציתי
לומר?
יפה, טוב, בסדר. כן?
אתה יכול רק להסכים
כשיעקב
שלט על החומר?
לא, זה אומר, זה מה שאומר פה רבי אלימלך מלז'אן, זה משפט האחרון. וחמור רמז שגם גוף, החומר, נזדקח היטב. זאת אומרת כשצדיק יודע לזכח את גופו, שלא גוף שלו שולט בו, אלא הוא שולט בגוף, אז הגוף שלו זה כמו נציג של חומר, וכל חומר אחר במציאות שישנו, הוא עכשיו מציית לו, ואז הוא יכול לעשות שהצון הוליד ברודים וניקודים ופרודים וכל זה, הוא ישלוט בזה, הוא יחליט מתי, מי, מה, איזה צבע יהיה, ואבן הגדולה, הוא יזיז אותה, הוא ישלוט בחומר. טוב, בוא נמשיך הלאה. רגע, יש בכל עוד שאלה. מה, שמעים? מניין לנו ביטחון שעשיו הרשע, איש הציד, מבין את קוד הגבוה מאחורי הפסוק. זה חז"ל אומרים. הביטחון, מאיפה אנחנו יודעים, זה ככה מסבירים, וגם מה שהדברתי גם קודם. מאיפה אנחנו יודעים שעשיו הרשע, שהוא ודאי היה רשע, אין קשר. רשע, אבל היה חכם. זה ש... אתם מבינים? זה מה שגם אמרתי קודם. אם הראש שלו קבור במערת המכפלה ואנחנו לא זרקנו אותו לפח, אז סימן שזה אומר משהו, נכון? שידי עשיו הם הרע בעולם, אבל ראש לא, ראש בקודש. חוכמה בגויים תאמין. חוכמה, אנחנו לא נגיד חוכמה. והראש של עשיו זה סמל של חוכמה. טוב, אין לי, אולי מישהו אחר כך יקרא את השאלות, זה לוקח לי הרבה זמן להתרכז לקרוא, אז נמשיך ואחר כך אולי נחזור לשאלה. טוב, בינתיים זהו. אז יוצא ממה שעכשיו אנחנו דיברנו, אם כל הטקסט של המילים, כל הפסוקים, כל התוכן של המילים שאנחנו נפגשים איתם בתורה, אם זה רק רובד חיצוני, אפשר להגיד, כן, כמו לבוש של תורה, אז אם כך, אז בעצם אנחנו כל הזמן צריכים לשאוף, להבין מה מסתתר מאחורי הלבוש הזה. לא מה כתוב שם, אלא מה עומד מאחורי זה. ובאמת, אם אתה לא עושה את העבודה הזאת, אז אתה מפספס כל משמעות של תורה. כמו שמסביר ספר הזוהר על יחס לתורה. אז בדרך כלל אנחנו לא עוסקים לא בקבלה, לא ניסטר, לא בספרי זוהר. אבל כשיש מקרים כאלה שגדולי ישראל מוציאים את פסוקים מזוהר, כאילו הקטעים מזוהר, ומצטטים, אז נראה לי שזה בסדר שאנחנו גם נלמד מה שמצטטים, ובאמת מהר"ל בתפארת ישראל מצטט את הזוהר, ותראו מה אומר בעניין הזה. מקור שבע אצלכם. כל מילין דאורייתא מילין אלאין ורזין אלאין תחא זה. עלמא עלה ועלמא תתא. בחת מתקלו יתקלו, ישראל לתתה, מלאכי אלאי לאלה. מלאכי אלאי כתיב בהו נושא מלאכה ורוחות, היי באתר אלה, ובשעתה דנחתין לתתה, אף אגב דנחתין, מתלבשי בלבושין דאי אלמה. ואילה לא מתלבשי בלבושין כי גבנה דאי אלמה, לא יחלין למי כן באיל אלמה ולא יסבולון אלמה. ואם הלכי כך הוראית דיברה הוא וברה על מין כולו וקיימין בגינה על אחת כמה וכמה כיוון דנחתת לאי אלמה אי לאו דהתלבשי בהני בלני לבושי דהי אלמה לא יחלין אלמה ליסבל ועל דהי סיפורה דהוראית לבושי דהוראית איהו מן דחשיב לאי לבושי, איהו אורייתא ממש, ולא מילא אחרא, טיפח רוחי ולא יהיה לחולקא בעלמא דעתי. בגין כך אמר דוד, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. תרגום. כל המילים של התורה, מילים עליונים וסודות עליונים. בוא תראה, עולם עליון ועולם תחתון. אחת שקול, אחת כנגד עולמו. ישראל למעלה ומלאכי עליונים למטה. סליחה, ישראל למטה ולמעלה. מלאכים עליונים כתוב בהם עושה מלאכה ורוחות, וזה בעולם העליון. ובשעה שמלאכים הללו יורדים למטה, כיוון שהם יורדים, הם מתלבשים בלבושים של העולם הזה. ואם לא היו מתלבשים בלבושים של העולם הזה, אז העולם הזה לא יכל, אז הם היו לא היו יכולים להתקיים בתוך המציאות המוגבלת של העולם שלנו, והעולם הזה גם לא היה יכול לסבול אותם, היה מתפרק, היה מתפוצץ. וככה כתוב על מי? על מלאכי השרת, על מלאכים. אבל על תורה שהיא שברא, על ידה נבראה, הם נבראו, המלאכים נבראו על ידי תורה, ועולמות כולם נבראו על ידי התורה הזאת, וקיימים בזכותה, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, אם הרעיון הנשגב של תורה היה יורד פה לעולם שלנו, העולם היה פשוט לא... אי אפשר היה להיות פה. כמו שאנחנו רואים שם, ארבע שנכנסו לפרדס, אז עם תנאים, ארבע תנאים, שקצת הציצו, שלושה מהם נפגעו. אז ודאי שהמציאות לא הייתה יכולה להתקיים כאן. אז כיוון שתורה כן יורדת לעולם שלנו, אז היא מתלבשת בלבושים של העולם שלנו. ואם לא היו מתלבשים פסוקים, הרעיונות של התורה בלבושים שלנו, אז אי אפשר היה לסבול את זה. וככה, ולכן יוצא מכך שסיפור שמסופר אותו בתורה, זה רק לבוש של התורה. ומי שחושב שלבוש של התורה זאת התורה עצמה, ממש, ולא דבר אחר, לאדם הזה טיפח רוחו ולא אין לו חלק לעולם הבא. ולכן אומר דוד המלך, גל עיניי והביט נפלאות מתורתך. אתה צריך לגאול עיניי, לפתוח ולראות מה כתוב בפנים. דהיינו, מה יוצא מזה? שלכאורה פה מה שאומר ספר הזוהר זה כאילו נשמע כמו כללה, שכאילו מקלל, מי שכך חושב, לא, אין לו חלק עולם הבא. זה לא הכוונה, אלא ספר הזוהר בא להגיד לנו, דו לכם, שאם אתה לא קולט תורה, אם אתה לא מבין, ולא יודע שמאחורי התורה ישנם עוד רובדים ועוד ועוד ועוד, אז התורה היא לא מביאה אותך לשום דבר. היא סך הכל אוסף של סיפורים נחמדים, פשוטים כאלה, בסדר, מין אתוס כזה. סיפורים כמו הומרוס להבדיל, כן? איליאדה ואודיסאיה. מסופר שם, זה עלה ככה, וזה התחתן עם האי, והוא ברח, ונהיה שם מלך במצרים, וזה בסדר, נחמד. סיפורים. סיפורים הללו הם לא מביאים אותך לחיי עולם הבא. תורה, עניינה, זה להביא אותנו למציאות אחרת, ללמד אותנו לחשוב, להסתכל, להתבונן לחיים שלנו, בצורה שונה ממה שאנחנו רגילים. והמבט הזה, ואחר כך חיים על פי מבט הזה, חיים הנצחיים, הגדולים שעומדים מאחורי התורה, כשאתה חי ככה, אז אתה בעצם מתעלה, אתה עובר, כאילו עובר מן מציאות, כאילו אתה עובר עולם, אתה נכנס לעולם אחר, ודבר הזה נקרא חלק לעולם הבא. אבל אם אתה... רואה שתורה קולט אותה כאילו זה כאילו זה הכל, הפשט בלבד, אז אין לך חלק לעולם הבא, לא כעונש אלא כתוצאה טבעית. זה לא מעביר אותך מציאות, זה לא מעביר אותך עולמות, זה סך הכל נחמד. כמו לעבור אור ברמזור ירוק וכביש במעבר חצייה ולקרוא עיתון צופה. אז יותר מורכב, יותר מעניין, הרבה היבטים פסיכולוגיים יפה. בסדר, נחמד. אבל זה לא מביא אותך לחיי עולם הבא. ולכן ספר הזוהר אומר שכל מה שאנחנו קולטים זה רק לבוש. כל הסיפורים על מה שאנחנו קוראים, כל זה לבוש בלבד. לא עכשיו, אותו עיקרון אפשר להגיד גם בצורה הפוכה. מי שמתייחס לפשט התורה כעיקרון ואומר לא אכפת לי מה יש עוד, לא, תעזוב אותי עם כל הגימטריות וכל זה, תעזוב, לא, אני פשט, רק פשט, לא רוצה שום דבר יותר לשמוע, אז הוא מפספס הכל. אבל גם בהפך הוא מפספס הכל. אם הוא יחשוב רק סוד, תמיד קבלה, עניין, דברים גדולים, נשגבים, הכל הכל זה הכל אידאיות מופשטות, הכל אבסטרקטי, זה גם אין לו חלק לעולם הבא. למה? כי כל עניינה של תורה זה להתגבש ולהתגלות ולהתגשם ולהופיע ממש ממש בחיים, במציאות עצמה. זה מה שנותן לך חלק לעולם הבא, שאתה יודע לקשר בין עולמות. אבל היו מגמות כאלה ויש מנטייה, הייתה גם, יש גם נטייה כזאת היום, הכל מופשט, הכל זה רוחני. אברהם אבינו זה מידת החסד, יצחק זה מידת הגבורה. אז חסד צריך גם לדעת לבטל את הדין. אז כשיש ביטול הדין, הדבר הזה נקרא עקידת יצחק. זה בעצם לא אברהם אבינו, יצחק, כל זה, זה רק זה סיפורים לגן ילדים, זה בשביל שם גיל 5 שיהיה להם מה ללמוד. אבל באמת מה שקורה שם זה מידת הדין נלחמת עם מידת החסד ורחמים. זה באמת היה שם, היה אדם גדול, קראו לו ידידיה אלכסנדרוני. הוא חי בתקופת בית המקדש השני. הוא כתב ספר שלם, שהספר כולו תרגום של חומש לשפת הפילוסופיה, שפת הקבלה בעצם, שפת הקודים. וזה השפיע מאוד מאוד על נוצרים, ונוצרים לקחו את כל הספר הזה ואמרו, אז בעצם זה לא ממש שצריך לאכול, שאסור לאכול חזיר, זה רק צריך רעיון רוחני שעומד מאחורי החזיר לא לעשות, אבל ככה חזיר עצמו לא. ברית מילה? הרי לא כוונה לברית מילה ממש בתכלס, אלא זה כמו שכתוב, לעשות אורלת הלב, צריכים לחתוך אורלת הלב, אתה לא חותך שם לב, נכון? גם פה לא צריך לחתוך. הכל זה רק שאתה תשלוט בתאוות שלך, תשלוט ב... ביצר שלך. נוצרים? ידידיה, פילון אלכסנדרוני, היה פילוסוף כזה, כן? לא זוכר.
זה נוגע לי.
אז בעצם הסתכלות הזאת היא גם מונעת מבן אדם חלק לעולם הבא. למה? כי זה מה שקרה לנוצרים. הם אמרו, הכל מופשט, מופשט, אבל איך לחיים זה נוגע? לחיים, לא נוגע, לא נוגע. גם זה, אז אין לו חלק לעולם הבא. אכן, כל מה שאנחנו נלמד פה, בעזרת השם, גם לעתיד, אנחנו נלמד ככה, שננסה כל הזמן לחבר, לראות איך פשט, רמז, דרש, וסוד אנחנו לא נלמד, אבל נדע שזה קיים, המאמר הזה, קיים מימד הזה. והכל עניין אחד, הכל אחדות אחת, ומי שמבטל אחד מהמימדים הללו, הוא ודאי מפספס עיקר. ועל זה אומר, יש פסוק כזה, אל תהיו כמו כסוס, כפרד, לא הבין, ככה אומר דוד בספר תהילים, נכון. אז מה זה סוס ופרט לא הבין? למה לא חמור וכבשה שלא מבינים, או סתם טמבל מטומטם? אז תשימו לב שגם פה יש תמיד, תמיד יש רמזים סוג כזה, שפרט זה אותיות כמו פרדס, פשט, רמז, דרש. וסוס זה סמך, זה הסוד. אבל סוד הוא סגור, סגור משני צדדים. זאת אומרת, סוס תקרא אותו קדימה ואחורה, זה אותו סוס. זה סוס, זה סוד וסוד. אין עוד משהו. אין משהו שהוא סוד ועוד מדרגות אחרות. רק סוד. אז אל תהיה כמו סוד וסוד, או כמו פרט ופירוד והפרדה, כי אז אתה לא מבין. זה כלום. ותמיד יש רובד פשוט, אל תהיה באמת כמו סוס ופרט, נכון, אל תהיה. אבל תמיד אנחנו משתדלים להעמיק ולהבין מה מאחורי זה. זה רעיון של לימוד אגדה, לימוד של מדרש. לזה זה נועד הלימוד. להבין לא מה כתוב, אלא מה התכוונו לומר מאחורי מה שכתוב. זה יהיה לנו בעזרת השם סדרה של שיעורים, שאנחנו כל הזמן נחפש במדרשים מה עומד מאחורי מדרש, ולא מה מדרש אומר. עכשיו לסיום, דבר אחרון אני רוצה להגיד לכם, יש מנהג כזה, שכשלומדים אגדה, אז בסוף לימוד אגדה אומרים קדיש דרבנן. ולכן כשלומדים הלכה ורוצים להגיד קדיש, או לומדים גמרא ורוצים להגיד קדיש, אז אחר כך מוסיפים שם רבי שם, כן, אז אומרים שם, מוסיפים דברי אגדה ועוד משהו כדי להגיד קדיש. היום, אבל אנחנו לומדים אגדה ממש, אז מבינים שיחס של חז"ל לאגדה, יחס הוא כזה שכשאתה אומר, לומד אגדה, ואנחנו בעזרת השם זה היו סדרת השיעורים, כל פעם זה מעמד כזה שצריכים להגיד אחריו קדיש, כן. אז הייתי, כן, אני מציע שאנחנו נסיים כל פעם לימוד שלנו באמירת קדיש דרבנן. לא צריך להגיד את זה. לא צריך.